שלום. תארו לעצמכם שיש לכם מנהרת הזמן. ואתם נוסעים אולי מעלית הזמן, כן? ואתם יכולים להגיע לגילאים שונים של האישיות שלכם ולהיפגש איתו. נגיד, אתם מגיעים לעצמכם בגיל 5, לעצמכם בגיל 15, לעצמכם בגיל 45, 25, 85, כל מיני גילאים שם, כן? נפגשים באותה מעלית. והנה, זה אתה, רק אתה, תינוק, אתה, סבא, אתה, נער. כולם נפגשים כל הגוונים, כל האישיות שלי, כל הבחינות שלו, של האישיות שלי, נפגשים באותה מעלית. מה אתם חושבים? הם הסתדרו אחד עם השני? נכון שרוב הסיכויים שלו? התינוק, אני בתור בן 5, אני אסע ויצפור שם כל הזמן בתלת אופנוע שלי, כאילו, טן-טן-טן-טן. ואני בן 85, אגיד לו, שקט, אתה יכול לשתוק קצת, קצת, כל הזמן הוא זז, כל הזמן הוא נוסע. אי אפשר ככה. ואני בן 45, אגיד, בחייך, אתה צריך להבין אותו, סך הכל ילד, נכון? ואני בן 15, אסתכל על כל... כולם שקרנים. הכל זבל. אני כולל המון 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 גוונים של האישיות שלי. איזה מכל ההופעות שלי, מרגע שאני נולד עד רגע שאני מת, מכל ההופעות הללו שלי, איפה אני האמיתי שלי? איפה אני הכי אני? מה דעתכם על זה?
כולם.
נכון. אני גם חושב כך. זאת אומרת, אין שום גילוי אחד שהוא ממצא את העניותי במלואו. כולם ביחד. כן, בבקשה?
למה זה לא יכול לשאול?
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאני טוען. נכון, זה בדיוק האמירה שלי. האני האמיתי שלי הוא דינמי. הוא לא קבוע, הוא לא סטטי. הוא לא איזשהו רגע מסוים שהנה אני עכשיו, אז עכשיו אני בטוח אני. כי אני כשהייתי, לפני 50 שנה הייתי מאוד מאוד שונה ממה שאני עכשיו. אני זוכר את עצמי. ורוב הסיכויים שבעוד 30 שנה אני גם אהיה מאוד שונה ממה שאני עכשיו. אז זאת אומרת שאני זה תהליך. אני פרוס בזמן. ואם שום קטע מחיי זה לא אני אמיתי, אז את מי שאתם רואים כעת, מי שיושב פה עכשיו, זה לא אני. אתם מסכימים עם זה?
זה גם אתה,
לא. או, בדיוק, זה חלק ממני, אחד הגילויים, בדיוק מה שאמרת. מי שעכשיו מדבר איתכם ברגע הזה, זה לא אני. זה פן שלי, פרגמנט שלי. זה אותו מחוק בשעון שלא זז. זאת, אתם רואים במו עיניכם, זאת אשליה כשאתה רואה מחוק שלא זז. אז ככה אתם רואים אותי כעת, אבל באמת אתם נפגשים רק עם מימד שלי. כן, בבקשה. אבל תיקח אולי מיקרופון, כי אנשים לא שומעים את זה, אז תעבירו לו. כן.
לזה שאתה לא משועבד לתפיסה הנוכחית עכשיו בזמן.
כן, נכון. נכון, זו דוגמה טובה. זאת אומרת, במילים אחרות, מה ש... מה שאני רוצה להגיד זה שאני הנוכחי שלי, זאת אומרת, מי שיושב עכשיו פה בכיסא, זה חלק של פסיפס. כשאתה לוקח חלק של הפסיפס, זאת אומרת, פרגמנט של הפסיפס, הוא עצמו חסר משמעות. פסיפס יכול להיות מאוד יפה וגדול ומלהיב, אבל האבן הקטנה משם היא עצמה חסרת משמעות. כמו חייל, שהוא חייל מיומן ומוכן לגמרי לקרב והכל, אבל לחייל הזה אין שום משמעות ללא צבא שעומד מאחוריו. זאת אומרת, כל פרט שאנחנו ניקח כדבר בפני עצמו, הוא יהיה חסר משמעות. וזאת הבנה שונה באופן מהותי מהסתכלות הלא יהודית. בהבנה של פילוסופיה ובהבנה במקור מהסתכלות הרומית על העולם, זה שכל אדם הוא פרט, הוא ישות בפני עצמה. הוא דבר שהוא קיים, בלי קשר. גם אם כל העולם עכשיו יתפוצץ וילך וזה, אני קיים. אני לא קשור לאחרים. אני דבר אינדיבידואלי. אין? מה פירוש? וזה מעניין לראות את זה מבחינה את השפה, יש דבר כזה, גרמנפטיקה נקרא, הרמנפטיקה, משמעויות פילוסופיות שנמצאות בשפה עצמה. שזה לא מקרה שככה הם חושבים, ויש באנגלית, סליחה, בלטינית, אם אומרים מילה חלק, זה נקרא דיוויד. דיוויד זה חלק. כן, חלוקה, מתחלק. כמו באנגלית, to divide, או בצרפתית, division, כן? זה לחלק. In, זה אומר שזה לא, כן? כמו invisible, כמו invalid, כן? Individ, זה אומר בלתי מתחלק. זה מישהו שהוא בלתי מתחלק, הוא ישות בפני עצמה. כמו ביוונית, זה נקרא atom, כן? Tom זה חלוקה, זה לא. אטום, לא מתחלק, זאת המשמעות של המילה אטום. אז בחברה, לאדם, זה נקרא אינדיביד. כשאנחנו אומרים בעברית מישהו שהוא אינדיבידואלי, אנחנו אומרים פרטי, כן? מה הפירוש דבר פרטי? מה זה פרט? פרט זה דבר שהוא חסר משמעות. אין מילה כזאת כדבר בפני עצמו, פרט, כמו חלק. אין דבר כזה, חלק. זה תמיד חלק של. אבל חלק לא של, סתם חלק. זה מילה חסרת משמעות. כך גם מילה פרט, זה דבר חסר משמעות. זה תמיד פרט של כלל, פרט של משהו. וזה אומר לי שאותו חלק שיושב כעת, כאן, ומדבר אתכם, הוא כשלעצמו, בלי פרה-היסטוריה שלי, ובלי המשכיות, ובלי קישור שלי עם הסביבה שגידלה אותי ושהשפיעה עליי, בלי שאני אינטראקציה עם אנשים אחרים, אני כשלעצמי חסר משמעות. כן. זה דבר שאנחנו אולי נדבר עליו בשיעור הבא, אני אנסה להסביר לכם מה משמעות העמוקה של מילה יחידה, בלי נדר. היום אני יותר רציתי להתרכז על ההבנה שמי שאני, אני הולך ולומד אותו. אני לא מכיר אותו. אני האמיתי שלי הולך ונחשף במשך חיי. וזה מאוד קשה להסביר, כמו שלילד, מאוד קשה להסביר שהוא לא גוף. אבל כאן תורה מלמדת אותנו שיחס לעצמי בתור פרט זה דבר שהוא אשליה. זאת הסתכלות פרגמנטלית, ועליי ללמוד להסתכל על עצמי, לא כישות בפני עצמה, לא כאינדיבידואל, אלא כמשהו שהולך ומתרחב, מתגלה, מופיע, מתאווה, הולך ויותר ויותר נחשף בעולם. אני לומד מי אני. לכן אומר על זה רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 6. אומר הרב, אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לעומק קטנות. ואין קץ לייסורים הגשמיים והרוחניים המסובבים מזה. את כל הצרות שיש לאדם, הרבה פעמים זה בגלל שהוא חושב על עצמו, שזה הוא. אז יש המון המון כאב, גם רוחני, גם גשמי, כמו שאומר הרב. ואדם צריך ללמוד איך לצאת בתפיסה שלו, לא רק בהבנה, אלא גם בתחושה, בהוויה, לצאת מתחושה של אני זה זה, זה פה, או תודעה בלבד שלי. ממשיך הרב, תסתכלו, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכללות היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. ברגע שאתה לומד, אתה מזהה את עצמך לא רק עם עצמך, אלא גם עם אשתך. כשאתה אומר מילה אני, אתה כולל בתוך מילה הזאת גם אותה, אז אתה יוצא מהמסגרת הזאת של אני, ואתה מבין שזה מה שאמר רבי אליעזר, אמינו זה במקור 5 שם, כן? שאומר, אדם הופך להיות לאדם, אתה יוצא מהפרגמנטליות שלך, ואתה הופך להיות למשהו שהוא ביניכם. ומה נמצא ביניכם? שכינה. זאת הכוונה ששם השכינה זה אני. כמו שראינו אצל רבי אלימלך מליז'נסק. ואתה לומד לתפוס את עצמך כמשהו שחלק של, זאת אומרת, אתה פסיפס, אתה חלק של מערכת. כמו שאביגייל אמרה לדוד המלך, שנפש אדוני יהיה צרורה בצרור החיים. אגב, חזל שמסבירים, המפרשים מסבירים שהיא לא יחלה לו שהוא ימות ויהיה בצרור החיים, כמו שהיום כותבים על האדם שהוא נפטר, על הקבר, כותבים שיהיה בצרור החיים. היא התכוונה שהוא ככה יחיה. שהוא יראה את עצמו לא כמישהו שיושב כאן, כאן ועכשיו, הפרגמנט הזה, אלא שאני אמיתי זה אינסוף. אני אמיתי זה גילוי אלוקי. וזה, אני חושב שזה בעצם גם כוונה של הרמב״ם, כשהוא אומר שאדם שהוא פורש מדרכי ציבור, אפילו הוא יכול להיות לא עובר שום עבירות, הוא יכול להיות צדיק כביכול, כן? לא עובר שום עבירות, הרם אומר, לאדם הזה אין לו חלק לעולם הבא. אם תסתכלו אצלכם במקור 7. הפורש מדרכי ציבור, ואף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללם, ולא נכנס בצרתן, ולא מתענה בתעניתן, אלא הולך בדרכו, כאינדיבידואל, כן? כפרט, כישות בפני עצמו. הולך בדרכו, כאחד מגוי הארץ, וכאילו אינו מהם. לא שייך להם, למרות שהוא לא עובר שום עבירות, מקיים כל המצוות, קלה כחמורה. אתם מבינים? את הדימוי הזה, תארו לעצמכם אדם הזה, שהוא כולו, הכל, הכל. רק הוא מתכוון שיהיה לו חלק בעולם הבא, שיהיה לו גן עדן, שהוא ישמח, שהוא יהיה צדיק, שקדוש ברוך הוא יאהב אותו. ולא קשור לאחרים. לאדם הזה הוא, רב קוק אומר במקום אחר, זה רשע. אבל לרשע, רב קוק עוד הרבה יותר זהיר, כאילו הרבה יותר מינורי. הוא אומר רק רשע, אבל לרשע יש חלק לעולם הבא. רמב"ם אומר משהו חריף, מאוד רדיקלי. אין לו חלק לעולם הבא. אבל זה לא עונש, זה פשוט עובדה. ברגע שאתה, אתה לא שייך לאינסוף, אתה לא רואה את עצמך כגילוי של הקדוש ברוך הוא. אתה. אז אתה מת, במובן הנצחי. כן, אתה רוצה לשאול משהו, תעבירו לו מיקרופון שהוא... מה שאמרתי, אז קשור למה? כן, נכון. זה קשור גם לתפילה במניין, בדיוק, ואנחנו בעזרת השם, בלי נדר, יהיה לנו שיעור על תפילה. מה המשמעות על תפילה, ואיך אנחנו מתפללים, ואיך זה קשור לכל מה שאנחנו מדברים. אבל בהתחלה, כאילו עכשיו, בשלב הזה, אנחנו רק רוצים להבין את המשמעות של מי אני.
הקדמה.
כן, זה חלק מהמשמעות של התפילה, הדיאלוג הזה ביני ובין הקדוש ברוך הוא. אבל ביסוד, קודם כל, הגישה הבסיסית, מי זה אני? אני זה הופעת הקדוש ברוך הוא. אני לא מי שאתם רואים פה, ולא מה שיושב כאן, ולא מישהו שם מדבר. אני זה עכשיו גילוי אלוקי. וזאת המשמעות של מילה אנדוויתנות או ענווה. אנחנו בדרך כלל חושבים שענווה זה מישהו שהוא כזה צנוע וקצת מצומק כזה, והוא קצת כזה מופנם יש לו רגשי נחיתות כזה, אז אומרים, הנה איזה יופי, הוא ענב כזה, ענב. אבל לא זאת הכוונה בכלל. כשחזל מדברים על ענבה, הם לא מתכוונים מישהו עם חוסר ביטחון עצמי. הם מדברים על זה שמידת הענבה זה מידת ההתפשטות. זאת אומרת, שאתה קולט את עצמך לא כמשהו ספציפי, פה אינדיבידואלי, פה מופיע אני, אלא אתה מזהה את עצמך עם אין סוף. אתה, זו הסתכלות אבסטרקטית, זאת אומרת, אתה עושה הפשטה לעניותך. ההפשטה, דהיינו, האבסטרקציוניזם הזה ביחס לעצמך, שאתה רואה את עצמך, ההופעה הזאת כגילוי אחד של כל אותה מעלית, שמעלית הזמן שדיברנו עליה בתחילת השיעור. אני מבין שאני פרגמנט, שאני רק חלק של כלל ישראל, של כנסת ישראל, של כל ההוויה כולה. זאת המשמעות של מילה ענב. וענב כזה, הוא יכול להיות מלא עוצמה, מלא כוחות. זה לא מישהו מסכן וכזה סמרטוטי. ענב הוא יודע הכל, מבין, יודע כמו שדוד המלך. הוא גמרא אומרת עליו שהיה הכי ענב, כן? זאת אומרת, אם היה שם אברהם אבינו אמר על עצמו אפר ואפר, משה רבנו אומר אנחנו מה, דוד אומר אני תולד ולא איש, אז מה, הוא כזה היה ככה נכנס ונכבה לכלים וכזה מתבייש שם עומד בפינה? הוא היה מלא עוצמה, היה משורר, והיה מנגן בכינור, והיה מצבי, והיה פיזית חזק, והיה יפה עיניים, והיה כזה ראש סנדרין, תלמיד חכם, כותב תהילים, והיה מדינאי, מלך, ג'ינג'י כזה. כל זה הוא היה ענב כזה, ענב, תולעת, תולעת לא איש. איך יכול להיות? אלא מה הוא התכוון כשהוא אמר שהוא תולעת ולא איש? הוא מתכוון לביטוי הספציפי, כשאתה לוקח אותו עם כל הכישרונות הגדולים שלו, כדבר בפני עצמו, אז הוא באמת תולעת. אבל אם אתה מסתכל על זה, שזה גילוי של כנסת ישראל, שהוא מגלה את הכוחות של קדוש ברוך הוא בעולם, שהוא מגלה את עם ישראל בתפארתו, בעוצמתו, אז הוא בכלל לא תולעת, אלא הוא אין סוף. הוא מידת המלכות. הוא משיחיות של, של הופעת השם בעולם, בהיסטוריה. זה מה שהוא. וזאת הייתה המידה של, של הלל הזקן. הוא לא היה נבח. הוא היה ענוותן. ומה זה ענוותן? הוא כלל בעני שלו את אינסוף. כן, מה רצית להגיד? אבל תנו לו מיקרופון שלא, שזה לא יתגל... ככה. שתיכנס להיסטוריה. כן, כן. לא, זו הייתה, זה פשוט מבינים בדרך כלל את הגמרות הללו, זה גמרה בשבת, מבינים בדרך כלל את הגמרה הזאת מתוך כועסו חכמינו. אז כזה מרים אותו כזה, כן, בני, כזה, כן, שאל בני, שאל בני, כן. לא, לא. אנחנו מבינים שהלל לא היה כזה נבח שאל בני. אלא זו הייתה עמדה עקרונית, מבוררת, שהוא החליט, ולכן אי אפשר להזיז אותו. על זה כל פשט הגמרא, שאתה לא יכול, שאם אתה הולך באופן טבעי, הוא בטח היה צריך להתרגז, כי שם הוא רומז לו עליו, שהוא הבבלי הזה עם הראש מאוך וכו'. כן? זאת אומרת, הוא פוגע באיש הזה. אבל הלל בחר בעמדה הזאת. מידת ההתפשטות, כן? כמו שמהר"ל קורא לזה, תסתכלו אצלכם, זה במקור 8, מהר"ל אומר, ולפיכך אמר שהעולם עומד בזכות משה ואהרון, שהיה להם מידת הפשיטות בשביל הענווה, כי הענווה היא מידת הפשיטות. זה לא שהוא פשוט, כאילו פשוט כזה, כן? פושט, זה לא, לא זאת הכוונה. פשוט כוונה שזאת אבסטרקציה. זאת אומרת, הוא רואה את הכל כהופעה אלוקית, אחת גדולה, והוא כולל בהסתכלות האבסטרקטית הזאת, הכל, שמיים וארץ. את כל הכוכבים ואת הג'וקים קטנים ואת הכל, כשהלל אמר אם אני כאן, הכל כאן, הוא דיבר על, על שהעניותו מגלה את קדוש ברוך הוא. זו הייתה הכוונה שלו,
שזה
כולל כמובן גם אותו. אבל תשימו לב איך רב קוק מסביר מה זה נשמת האדם. אצלכם זה מקור 9. נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. כל הברואים, כן? כל מה שנברא בעולם. שמיים וארץ, צמחים וחיות, הכל. רק למראה עיניים, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. העין החודרת רואה ליבת חיים גדולה מייחזת באדם הכללי לכל פלגיו, שבתוכם חילופי מדרגות רבות במידת האור והחום המתגלה, וכל הבריאה הגולמית מוכשרת היא רק לחלק קטן מאור זה המאיר לו. כל פן, כל דבר שאנחנו רואים, זה רק גוון, זה רק ביטוי קטן של האחדות אחת גדולה. וזאת הכוונה של הלל הזקן הייתה, כשהוא אמר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, אז מה נשאר פה? מה המשמעות של הכל? הכל חסר משמעות. ולסיום, אני חושב שאפשר להגיד ש... שזאת מידה ש... זה יכול להיות מדד שכך אנחנו יכולים למדוד רמה רוחנית של בן אדם. מה אתה כולל כשאתה אומר מילה אני? מה כלול במילה הזאת? אם זה רק גופך, אז אתה ילד. אם זה רק אתה, אז אתה אגואיסט. אם זה גם אשתך, גם ילדיך, גם חבריך, תלמידיך, כל עם ישראל, כל הדורות, דוד המלך ומשה רבינו, הכל כלול באני שלך. אז אתה אדם קדוש, אתה תלמיד חכם. ואם הכל כלול, אז אתה, מה שאתה, אני, הופך את אני לשם השם. אתה השכינה. וזאת המשמעות של הביטוי, אני אדוני אלוהיכם אמת. נעצור כאן.